בתוך הימים והשעות והרגעים הקשים שאנחנו מצויים בהם, ביקשתי לנסות לראות דווקא מתוך הפרשיות שהלכנו בהם על פי סדרה מתחילת ספר שמות, ועל כן לא נכנסנו לחריגות, גם לא לארבע פרשיות. ועם סיום ארבע פרשיות השבת, בשבת החודש, ביקשתי לנסות לראות קצת מכלול של ארבע הפרשיות האלו ביחד. אבל אני מבקש לפתוח את הדברים לדברי חז"ל בגמרא במסכת חגיגה. דברי חז"ל קשים מאוד, מלאים סוד ופנים, ואנחנו רק נקרא אותם, כדי שהם מופיעים בגמרא פשוטה. הדברים מוסבים על הפסוקים בירמיהו המובאים לפנינו במקור אחד, שמעו והאזינו, פונה ירמיהו אל העם, אל תגבהו. כי השם דיבר, אל תגבהו לשון גאווה, אל תחזיקו מעצמכם. תנו להשם אלוהיכם כבוד וטרם יחשיכו וטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשף, וקיוויתם לאור וסמא לצלמוות, ושיט, כך צריך להיות בקרי לערפל. אחת הנבואות הקשות של ירמיהו. אבל אז מופיע הפסוק, ואם לא תשמעוה, אם לא תקיימו את מה שביקשתי, שמעו והאזינו עכשיו, במסתרים תזכה נפשי מפני גאיבה. בפשטות המדבר הוא הקדוש ברוך הוא. ואם לא תשמעוה, במסתרים תזכה נפשי מפני גאיבה. יש אפשרות לומר שירמיהו הוא המדבר. ודמוע תדמה ותירד עיני דמעה, כי נשבע עדר השם. חז"ל שהבינו, ואם לא תשמעו במסתרים תבכה נפשי על הקדוש ברוך הוא, דרשו כאן את הדרשה הבאה. ואם לא תשמעו במסתרים תבכה נפשי מפני גאיבה. הנבואה הזו קשה לא רק בעוצמה שלה, אלא גם בתיאור הבכי של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בוכה ודמוע תדמה ותירד עיני דמעה. אגב, תיאורים שירמיהו מיטיב לבטא באיכה על עצמו כמקונן על העם, או על העם, בכה תבכה. אם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גאיבה, מהי במסתרים? שואלת הגמרא. אמר רב שמואל בר איניה משמי דרב, מקום יש לקדוש ברוך הוא שבוכה בו, ומסתרים שמו. הגמרא נוראית. יש מקום נסתר, שמו הוא מסתרים. ושם הוא בוכה. ומהי מפני גאיבה? על מה הוא בוכה? במסתרים תבכה נפשי מפני גאיבה. מה זה מפני גאיבה? ג' ו' ה'. אמר רב שמואל בר רב יצחק, מפני גאוותן של ישראל, שניטלה מהם וניתנה לעובדי כוכבים. רבי שמואל בר נחמני אמר, מפני גאוותה של מלכות שמיים שניטלה. מהרש"א אגב מסביר ששני הדברים אותו דבר. גאוותן של ישראל זאת גאוותה של מלכות שמיים. שואלת הגמרא, ומאיכא בכייה כמי הקדוש ברוך הוא? האם יש דבר כזה בכייה לפני הקדוש ברוך הוא? והרי אמר רב פאפה, אין עצבות לפני המקום, שנאמר עוז וחדווה במקומו. עונה הגמרא, לא קשיא, הא בבתי גוואי, הא בבתי בראי. יש חדרים פנימיים ויש חדרים בראי חיצוניים. שם בחיצוניים אין בכי, עוז וחדווה. אבל בבתי גוואי, במסתרים במסתרים, תבכה נפשי. על מה? על גאוותן של ישראל כאשר היא ניטלת מהם וניתנת לאויביהם. פתיחה הזאת יש לה חשיבות רבה מאוד תמיד. כמובן, כמו שאמרתי בהקדמה, כל מי מהפרשנים שעוסק בזה, רובם לא על הדף אלא בדברים אחרים, נכנסים פה כמובן לעוד נדבך ועוד נדבך. אבל גם למילים הפשוטות יש משמעות הכי פשוטה וברורה שיש. מקום יש לקדוש ברוך הוא, ומסתרים שמו, ושם הוא בוכה כאשר הוא רואה את גאוותם של ישראל ניטלת וניתנת לעובדי כוכבים. ולא מדובר פה על הגאווה השלילית חלילה, אלא בדיוק הפוך. כי הרי על כנגד הגאווה השלילית הנביא מתנבא, שמעו והאזינו, אל תגבהו. אלא על אותה עוצמת רוח, עוצמת אמונה. עוצמת אמונה פשוטה, ברורה, כאשר זאת מתבלבלת ועוברת וניתנת לעובדי כוכבים. שם נוצרת הבחייה הזו של הקדוש ברוך הוא. אני פותח בדברים האלה כפתיחה, מפני שנדמה לי שעל זה צריך לעבוד היום. נדמה לי שנכון להגיע לזה באמת מתוך עיון פשוט וארבע פרשיות שאנחנו לקראת קיצן, ארבע פרשיות שמתחילות מראש חודש אדר או משבת הסמוכה וקודמת לראש חודש אדר ומסתיימות בראש חודש ניסן, או כפי שזה השנה בשבת הסמוכה לראש חודש ניסן. צריך להבין מהו המכלול של הפרשיות האלה, מהו הרצף שלהם, האם הן קשורות לאדר וניסן במהותם, או שהן שייכות בכלל למשהו אחר ובמקרה הן חלות בתאריך הזה. מיד אנחנו נסביר את מה אנחנו מתכוונים. מקור הדברים נמצא במשנה. המשנה נמצאת במסכת מגילה, והיא מופיעה פה במקור 3, שבצילום ככה קצת קדימה מצד ימין. נצל על תשטוש ככה באיכות הצילום, לפחות בדף אצלי, מן הסתם בעוד דפים כך. והמשנה אומרת כך, משנה בסוף מסכת מגילה, מקור 3 מצד ימין. ראש חודש אדר שחל להיות בשבת קוראים בפרשת שקלים. חל להיות בתוך השבת, כלומר ראש חודש חל להיות בתוך השבוע. הכוונה, השבת בפעם הראשונה זה שבת יום השביעי, ושבת בפעם השנייה זה תוך השבוע. חל להיות ראש חודש בתוך השבת, באחד מימי השבוע. מקדימין לשעבר, קוראים פרשת שקלים בשבת הקודמת לראש חודש אדר. ומפסיקין לשבת אחרת, אם יש צורך, עושים הפסקה בין פרשת שקלים לפרשה הבאה, ובשנייה זכור. מה זה נקרא אם יש צורך עושים הפסקה? כדי שפרשת זכור תצא סמוכה לפורים. לפעמים אין צורך, יש לזה כלל, לא חשוב עכשיו. בשלישית, וגם שם לפעמים יש הפסקה בין השנייה לשלישית ולפעמים לא, בשלישית פרה אדומה, את זה קראנו בשבת שעברה, וברביעית, ובין השלישית לרביעית אף פעם אין הפסקה, החודש הזה לכם. בחמישית חוזרים לכסדרן. אגב, למשפט הזה בחמישית חוזרים לכסדרן יש מחלוקת חשובה בגמרא. ישנה דעה שאומרת, פעם הזכרנו את זה, ש בתקופה הזאת שקוראים את הפרשיות, מיד נראה למה קוראים אותם ומה העניין, אנחנו נראה מיד את רש"י במקור 2, בהסבר המשנה, אבל ישנה דעה בגמרא שאומרת שבתקופה הזאת שקוראים את הפרשיות, פשוט לא קוראים בכלל פרשיות השבוע, אלא היו קוראים את הפרשיות. כלומר, מה שקראו באותה שבת היה אך ורק פרשת שקלים. זה מעניין מאוד, קרה, אבל זה מה שקראו. אבל הגמרא פוסקת להלכה שבאמת קוראים את הפרשה ומוסיפים את הקריאה של ארבע הפרשיות ומפטירים לארבע הפרשיות האלה בהפטרות. הגמרא דנה מהן ההפטרות, נזכיר את זה תוך כדי קריאה של רש"י. רש"י, אני קורא את זה פשוט כי זו ההקדמה, אחרת בכלל אין מה להיכנס לארבע פרשיות. מתניתין קוראים בפרשת שקלים להודיע שיביאו שקליהן באדר כדי שיקריבו באחד בניסן מהתרומה החדשה, כדי אמרינן בגמרא. נקדים, נסביר. בראש חודש ניסן, אז מתחיל חודש בחודשו, אז מתחיל החידוש של הקורבנות, קורבנות הציבור, הכספים מתחילים מהשנה החדשה. שנת התקציב של המקדש מתחילה בראש חודש ניסן. לכן בראש חודש אדר משמיעים את כולם על השקלים כדי שיביא כל אחד מחצית השקל, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל, כדי לחפר על נפשותיכם, ובמשך החודש הזה מכניסים את זה לקופת הציבור, ומזה מביאים את קורבנות הציבור שמתחילים אותם מחדש מראש חודש ניסן. אגב, בזמן שהקימו את המשכן, בזמן שבנו אותו, היו השקלים האלה מיועדים לבניית האדנים של המשכן. כלי המשכן ניתנו מתרומות אחרות, והם היו בנויים לאדנים, הכספים האלה. לפי זה, פרשת שקלים לא קשורה למשהו ספציפי ששייך לאדר, לניסן. היא שייכת פשוט לדין שבראש חודש ניסן מתחילים קורבנות ציבור. ממילא 30 יום קודם משמיעים על השקלים, זה יוצא אדר. מה שעוד רגע נגיע לזכור, שאנחנו נראה שהוא קשור להמן ולפורים, זה יהיה נפרד, זה לא יראה איזשהו רצף שמקשר את הדברים. ואנחנו ננסה עוד מעט להבין האם יש כאן איזשהו מהלך בכל זאת שקשור לכל הפרשיות ולתאריכים האלה של אדר וניסן. נמשיך בינתיים. רש"י, ומפסיקים לשבת הבאה, אני ממשיך במקור 2, כלומר, ומפסיקים לשבת הבאה מלומר פרשה שנייה, כדי שתיקרא פרשת זכור בשבת הסמוכה לפורים, לסמוך מחיית עמלק למחיית המן. פרשת זכור, כולנו זוכרים אותה, הנחשלים אחריך ויזנב בך, זכור לא תשכח, וכדי לסמוך אותה למחיית המן, אם צריך מפסיקים בשבת שבין שקלים לזכור. שלישית, אני ממשיך ברש"י, פרה אדומה, איך זה נכנס? להזהיר את ישראל לטהר שיעשו פסחיהן בטהרה. כלומר, אין קשר בין פרשת פרה לפרשת זכור או לפרשת שקלים. כל אחד בא בפני עצמו. פרשת שקלים, נכון? ככה משמעות הדברים פה. פרשת שקלים באה כדי להזכיר להביא שקלים למקדש. אגב, והיום היא זכר למקדש, ככה זה נקרא בראשונים. פרשת זכור באה כדי לסמוך מחיית עמלק למחיית המן. יש שדרשו את זה מהפסוק, והימים האלה נזכרים ונעשים. כך קראנו במגילת אסתר, שצריך לזכור לפני שבאים אל הפורים עצמו. פרשת פרה באה כדי להתחיל כבר להתכונן לפסח. אנחנו אחרי פורים, ואז מתחילים לטהר את עצמם, למרות שפרה אדומה לא קשורה דווקא לטהרה לקורבן פסח. זה בכלל טהרה ממוות, מאבי אבות הטומאה. ואז ברביעית החודש הזה לכם, אומר רש"י, ששם פרשת הפסח. החודש הזה לכם, שנקרא בשבת הזאת, זה פרק י"ב בספר שמות. החודש הזה לכם ראש חודשים, ואחרי ראש חודשים ישכו, קחו לכם בעשור לחודש, ומביאים את קורבן הפסח, וזה ודאי ההתכוננות לפסח. לפי זה יש כאן ארבע פרשיות, שכל אחת עוסקת בתאריכיה, אבל בעניין אחר. שקלים אגב המקדש, לא קשורה לאדר, אלא פשוט ל-30 יום קודם ראש חודש ניסן, זכור למחיית המן, פרה לעצם הטהרה לפני שמגיעים לפסח, וכשמגיעים לראש חודש ניסן, או לשבת הסמוכה, נכון, לראש חודש ניסן, מתחילים לקרוא את פרשת הפסח. אגב, ההפטרות, אני מזכיר, ההפטרה של שקלים עוסקת בשקלים בבית הראשון בימי יהוידע. ההפטרה של זכור, גם קראנו אותה, היא ההפטרה של שאול במלחמה עם אגג, ובחטא שבו הוא לא מחה עד הסוף את אגג. ההפטרות של פרה והחודש הן מאוד מעניינות בשוני, הן כבר קשורות לעתיד. הן לא עוסקות בעבר, אלא בעתיד. הפטרת פרשת שקלים מתארת משהו שהיה בעבר. הפטרת פרשת זכור מתארת משהו שהיה בעבר. הפטרת פרשת פרה והחודש, אולי אם נעבור רק שנייה לעמוד השני, רק כדי לראות את מכלול הדברים, אז נראה במקור 11, חלק מההפטרה שקראנו השבת לפרשת פרה, היא בספר יחזקאל בפרק למדבר, שם מתואר לפני תיאור חזון העצמות היבשות, כל הנושא של העלייה של ישראל לארץ. לא מוזכרת שם במילה אחת פרה אדומה, אין בכלל זכר לזה. אבל מוזכרת ההיטהרות של עם ישראל מטומאת הגויים, מטומאת הגלות. לכן אמור לבית ישראל, כה אמר השם אלוהים, רואים מקור 11, לא למענכם אני עושה, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים וקידשתי את שמי הגדול, עד וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם. זה לעתיד. בסדר? ופרשת החודש, ההפטרה שלה, קוראים אותה ולא תמיד שמים לב לזה, עוסקת בנבואה בספר יחזקאל, גם לזה עוד נגיע, היא לפנינו במקור 13, בנבואה בספר יחזקאל, כאשר יחזקאל הנביא מתאר את בית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו, ואז הוא מתאר את ראש חודש ניסן ואת הפסח בבית המקדש. שם מתואר, אם תראו במקור 13 בפסוק י' ח', כה אמר השם אלוהים, בראשון באחד לחודש תיקח פר בן בקר תמים וחיטת את המקדש. כל זה תיאור הפרקים האחרונים ביחזקאל, אגב, אחרי הפרקים של הטהרה וחזון העצמות היבשות, אחרי שתהיה העלייה ועם ישראל יגיע לארץ ויבנו את בית המקדש, יחזקאל מתאר בפרקים ארוכים את הבניין ואיך נראה בניין המקדש, ואז הוא מתאר את העבודה שתתחיל בראש חודש ניסן. לפי זה פרשת החודש היא מעניינת. קוראים בה בתורה את הפרשה של החודש הזה לכם של העבר בפעם הראשונה, ובהפטרה קוראים בה את החודש הזה לכם של העתיד, איך זה ייראה לעתיד לבוא, איך זה היה במצרים עוד לפני פסח, עוד לפני שיצאנו בכלל ממצרים, ואיך זה ייראה בסוף, בסיום, אחרי חזון העצמות היבשות, בסוף הדרך, בסוף יחזקאל. זה בעצם ארבע הפרשות וההפטרות. נחזור רגע לסוף דברי רש"י במקור 2. רש"י אומר שם, אם כן, ברביעית החודש הזה לכם, ששם פרשת הפסח. הוא מעיר הערה חשובה, בש"ס ירושלמי גרסינן, והיא קצת מכניסה אותנו לתאריכים, אמר רבי חמה, בדין הוא שיקדום או שיקדים החודש לפרשת פרה. מבחינה כרונולוגית צריך היה לקרוא קודם פרשת החודש הזה לכם ואחר כך פרשת פרה אדומה. מדוע? שהרי באחד בניסן הוקם המשכן, ובשני לו נשרפה הפרה, ומפני מה הקדימוה? מפני שהיא טהרתן של ישראל, וכדי שיעשו פסחיהן בטהרה, בחרו להתחיל בטהרתן של ישראל בפרשת פרה, ואחר כך החודש. אבל ההערה החשובה ברש"י, לפעם עסקנו בהבדל בין פרה להחודש, ונכנסנו בזה לכוסות השלישית והרביעית, אני לא נכנס לזה בכלל. מה שיוצא לנו מרש"י בסוף הוא הערה חשובה אחת, כן, לענייננו. ראש חודש אדר משמיעין על השקלים, וכך פרשת שקלים קשורה לראש חודש אדר, כי מתחילים לעסוק במשכן. פרשת זכור קשורה לאדר מפני שאז מחיית המן. פרשת פרה היא לא סתם טהרתם של ישראל, אומר רשי, אלא זאת הפרה האדומה שנעשתה בפעם הראשונה בבית בניסן. ופרשת החודש זה ראש חודש ניסן. כן, יש כאן איזשהו רצף תאריכי של אדר וניסן, אבל צריך להבין מה הוא אומר. אני יודעתי, אם מעמיקים לראות את סדר הפרשיות, סדר הפרשיות מבקש מאיתנו להיכנס אל הפסח. זה ברור לנו מההתחלה. אנחנו מקימים את המשכן, ואנחנו נתארים לפני קורבן הפסח, ואחר כך אנחנו קוראים על קורבן הפסח. גם פרשת זכור קשורה לשם. פסח הוא לא רק כניסה לפסח עצמו. הכניסה לפסח היא בעצם כניסה לכל רעיון הגאולה. לכל הרעיון שעם ישראל יוצא לחירות, שיש גאולה, שיש מציאות כזאת של פרעו בעולם, ושלעם ישראל יש את הכוח לתקן את המציאות הזאת שנראית בלתי ניתנת לתיקון. הרעיון הזה נמצא מאחורי הרעיון של יציאת מצרים, והוא מלווה אותנו בכלל לא רק בקשר ליציאת מצרים עצמה. חז"ל אומרים ביטוי ידוע, פעם הזכרנו דברי רש"י עליו. כולנו יודעים את זה, והשנה הוא קשה לנו קצת הביטוי הזה. משנכנס אדר, אומרים חז"ל, מרבין בשמחה. כשרש"י מנסה להבין למה משנכנס אדר מרבין בשמחה, הוא אומר על המקום משפט שאני אומר אותו על פה. משנכנס אדר מרבין בשמחה, ימי ניסים היו לישראל. אני מצטט, פורים ופסח. זה לשון רש"י המדויק. ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. פעם עסקנו ברש"י הזה, הוא מוזר מאוד, על פניו. כשנכנס אדר מרבין בשמחה, כי החודש אשר נהפך להם מאבל ליום טוב. זה נאמר בפירוש במגילת אסתר. לאמיתו של דבר, כל סיפור מגילת אסתר הוא בעצם מתרחש בפסח. כל התענית, כל ההתהפכות, הכל קורה בחודש הראשון. והחיבור הזה בין פורים לפסח, אני מבקש לנסות לראות האם ארבע הפרשיות מנסות ללוות אותנו באיזושהי התקדמות שדרכה נבין את הגאולה הזאת שהולכת להתרחש בניסן. את מה אנחנו צריכים לברר לעצמנו. מהו הנתון שאם חלילה חלילה אנחנו שוכחים אותו, אנחנו לא יכולים לצאת ממצרים. צריך לזכור, הסיפור של יציאת מצרים הוא חובה מתמידה שחלה עלינו כל הזמן. איך יוצאים ממצרים? איך ממשיכים ויודעים שאנחנו יוצאים ממצרים ומצרים הזאת יוצאת מאיתנו? נדמה לי שמה שפתחנו בו היום, בגאוותן של ישראל, שנטלה מהן וניתנת לעובדי כוכבים, שעל זה הקדוש ברוך הוא בוכה, זה היסוד שחורז בארבע הפרשיות מתחילתם. אבל בואו נראה אותם לפי הסדר. הפרשה הראשונה שנקראת היא פרשת שקלים. כשחז"ל מתארים את פרשת שקלים, הם מתארים אותה במקור 4 בגמרא במסכת בבא בתרא כך. אמר רבי אבאו, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, במה תרום קרן ישראל? איך מרוממים את קרנם של ישראל? כשמשה שואל שאלה כזאת בזמן קשה, הוא מבקש לדעת מה עושים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, גמרא בבבא בתרא, בקיטיסה. קרנם של ישראל מתרוממת בפסוק, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. גמרא פשוטה, שמבקשת לומר לנו, כי תישא את ראש בני ישראל, אל תבין את זה רק במובן הטכני של מניין, של איזשהו צורך בידיעת המספר. כי כשנאמרה פרשת כי תישא, איש לא ביקש לדעת את המספר. ביקשו לדעת את המספר בספר במדבר, כשאמרו את המניינים, בספר שמות, בפרשת פנחס, כשעושים מניין, לא בכי תישא. באו להודיע הודעה, שכל אימת שתרצה למנות, אז תמנה לא במספרים, אלא באמת במחציות השקל, אבל באו להודיע הודעה הרבה יותר גדולה. סיפור מחצית השקל ירומם את ישראל, ירומם את ראש בני ישראל. כי תישא את ראש בני ישראל, איך זה יתרחש, מסביר רש"י מיד על מקור ארבע, אם באת לשאת ראשם, כך מהם כופר לצדקה. אם באת לשאת ראשם של ישראל, אם אתה מרגיש איזו נפילה, אם אתה מרגיש איזו חולשה, זה מתחיל בסיפור פרשת שקלים. מה קורה שם בפרשת שקלים הזאת? חז"ל במקור אחר אומרים, במקור חמש, רבי פנחס בשם רבי לוי, אתם זוכרים שהסכום שמגיעים שם, עושים שם חשבון, ומגיעים ל-20 גירה השקל. רבי פנחס בשם רבי לוי, מדרש נורא, גמרא בירושלמי, לפי שמכרו בכורה של רחל ב-20 כסף. את יוסף. וכפו לכל אחד ואחד מהם, לפיכך יהיה כל אחד ואחד נותן שקלו טבעה. אותו 20 כסף שכאילו כלל ישראל עסק בו במחירתו של אח אחד, מתוקן ב-20 הכסף של מחצית השקל. הירושלמי אדיר, זאת לא דרשה, הוא בא לומר לנו רעיון עצום. מהי בעצם פרשת הקמת המשכן? בפרשת הקמת המשכן, עם ישראל בפעם הראשונה, כעם שלם, עושה פעולה לאומית גדולה, לא פרטית של כל אחד ואחד. הוא מעצמו עושה מכון לשכינה. הוא יוצא מהפסיביות של עם שיכול אמנם להתפלל, והתעקו בני ישראל, תפסו אמנות אבותם, והוא בונה. הוא מביא בעצמו. והוא מבין שהבסיס לבניין הזה הוא מחויבות של כל אחד ואחד לדעת שכל אחד ואחד שותף בבניין הזה. אמרנו יותר מפעם, הניסיון הקשה של פרשת מחצית השקל הוא לא שהדל לא ימעיט. זה קשה. הניסיון, אני חושב, הקשה יותר הוא שהעשיר לא ירבה. דע לך שאתה שווה בדיוק כמו הדל בעניין אדני המשכן. בעניין קורבנות הציבור. קורבן יחיד אתה תביא דבר נפלא. את התרומה המיוחדת שלך למנורה או לכיור, נפלא. אבל קורבנות הציבור, קורבנות התמידים, התמיד של שחר ושל בן הארבעים הנלקחים מקופת הציבור החדשה, כל שנה בראש חודש אדר משמיעין על השקלים, ובכך מתרוממת קרנם של ישראל. ההבנה שיהודים במחצית שקל, אבל כשהם ניקלים ביחד, הם יכולים להקים משכן. הם יכולים להביא קורבנות ציבור. ההבנה הזאת שיהודים יודעים את זה שיש להם את הכוח לרומם מלמטה מצב שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא יורד ושוכן בו. הידיעה הזאת היא פרשת שקלים. אתה לא יכול להגיע לזה בלי הבנת מחצית השקל. כי העוצמה שלך נובעת לא מקדושתך שלך ככהן גדול או כמלך או כנשיא, אלא מהיותך חלק ממחצית השקל כפול כל עם ישראל. גם כשעסקנו בפרשת שקלים הזכרנו שחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אומר הקדימו פרשת שקלים לפורים, כי גם המן הרי שקל שקלים. והוא אמר שעשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה מהכספים של היהודים בפתרון הסופי כדי להביא אל גנזי המלך. וחז"ל אומרים, אמר להם הקדוש ברוך הוא, בניי הקדימו שקליכם לשקליו של אותו רשע. השקלים האלה הם לא על פי חז"ל פתרון טכני לבעיות מניין בישראל, אלא הם ההבנה איך מרימים קרנם של ישראל, במה תרום קרנם של ישראל. כל הפעולה מסביב למשכן, שדיברנו לא מזמן על זה שבעצם בסופו של דבר אם עם ישראל לא היה חוטא במרגלים הוא היה מיועד לזמן קצר מאוד. אחרי זמן קצר מאוד שהיו מקימים אותו היה צריך לקפל אותו ולהיכנס לארץ ולהבטיח להתחיל לפתוח את ספר יחזקאל בפרשות שאנחנו נמצאים בהן בהפטרה וללמוד איך צריך להיראות המקדש העתידי בירושלים. וכל פרשת המשכן שבאה ללמד אותנו מהו החלום של ושכנתי בתוכם, בא להגיד לנו שאל החלום הזה אפשר להגיע לא כי הקדוש ברוך הוא משרה שכינה, אלא כי אנחנו עם הדל ועם העשיר ביחד יכולים לייצר מכון לשבתך. הפעולה הנמשכת הזאת של הקמת המשכן, של הפרשיות שאנחנו נמצאים בתוכם מאמצע ספר שמות, אנחנו מרוכזים יותר מדי במגמה של השכינה שמושכנת מלמעלה. אבל עיקר הפרשיות זה כמה העם הזה הולך ועוסק בזה, והוא עצמו גורם להשראת שכינה שתשאר. ואיך המלאכה הייתה דיים, ואיך יוצא קול ואומר להפסיק כבר להביא יותר מפני שאין יותר מקום לכספים ויותר מקום למתנות ויותר מקום לתרומות, והעם עצמו משתוקק לזה. הידיעה הזאת היא תחילת הרמת קרנם של ישראל. ובדרך לניסן מתחילים בשקלים. ניסן, אומרים חז"ל, נקרא ניסן כי הוא מרים את ישראל כמו על נס, על גובה. אבל צריך להבין את המושג. פרשת זכור היא בעצם הניסיון להרוס את פרשת שקלים. איך אמרנו? הקדימו שקליכם לשקליו של המן הרשע. לעמלק יש מגמה אחת מאוד פשוטה. עמלק ההיסטורי הוא מי שמבקש לערער את קרנם של ישראל. אין לו שום מגמה מדינית מוצהרת. הוא מוכן להיקבות בעצמו. לא אכפת לו בכלל אם הוא ימות או לא. מה שאותו מטריד זה רק דבר אחד, שקרנם של ישראל לא תרום. הנה הוא מופיע עמלק ההיסטורי במקור 6. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. זה עמלק שהגיע משום מקום, שלא קשור בכלל לעניין. זה האויב ההיסטורי הראשון שמגיע מיד אחרי קריאת ים סוף. כשהמציאות העולמית היא של הכרה מדהימה בעם ישראל שיצא ממצרים והולך להקים את ביתו בירושלים. שמוע ממרגז ונחיל אחז יושבי פלשת, אז נבלו אלופי אדום אלי מואב יוחזי מורד, נמוגו כל יושבי חנן, טיפול עליהם ממטה ופחד, בגדול זרוע חי דמוק האבן. עם שלם מגיע לבירור, יוצא מספיקות של גלות. זה אילי וענווהו, קשה מאוד להוציא מכל כך הרבה יהודים אמירה ברורה, זה. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל הנביא, שבהפטרה שלו נעסוק בהמשך. עם ישראל רואה כאן בצורה הברורה, מה זה מה שלא ראה יחזקאל הנביא במראות נהר כבר? הראייה הגדולה ביותר שיכול הנביא לראות לו מגיעה לראייה הפשוטה ביותר שכלל ישראל יחד רואה בכזאת צורה ברורה את הקדוש ברוך הוא. מצרים רמה בים. השלטון הפרעוני, הרודנות הזאת שבה החזק רודה בחלש והורג אותו רק מפני שהוא חזק יותר, נגמרה לא רק כלפי עם ישראל, זה צריך לתפוס טוב. איך כותב הרב קוק? יציאת ישראל ממצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו. זה לא חג אביב של עם ישראל. כשפרעה נוצח, לא עם ישראל יוצא משם בלבד, אלא התפיסה הפרעונית נגמרת, ועולם שלם משתחרר מהתפיסה הזאת. וכמו בכל ההיסטוריה, חופרים אז קצת בהיסטוריה ומסתבר שבמשטר הפרעוני הקודם מי שבעצם צבע אותו היה המוח היהודי, ולאט לאט התקדם המשטר הפרעוני ואז התחילה האנטישמיות, וכאילו זו בעיה יהודית, וכשהתחילה פתאום כולם היו שותפים באותה האנטישמיות, וכשנגמר פרעו מסתבר שהמפלצת הזאת הפרעונית הנאצית הזאת האחרת היא לא פעלה בכלל רק נגד היהודים, היא פעלה נגד עולם שלם. נכון, המלחמה האמיתית שלה היא בהם, ומי שמייצגים את מה שבו הם לוחמים. ואז אחרי הניצחון ורגע לפני הכניסה לארץ מגיע העמלק הזה. והעמלק הזה לא לוחם, איך אומרים היום בעברית, הוא לא לוחם כמו גבר, הוא לא לוחם חזיתי, הוא לוחם בנכשלים, הוא לוחם במסופקים, הוא לוחם באלה הנכשלים אחריך. איך יכול להיות שיש נכשלים אחריך אחרי קריאת ים סוף? יש חלשים. אולי הערב רב. אולי אחרים שסופחו, אולי מי שהושפעו קצת. 200 שנה במצרים משפיעים. והמלאק תופס את נקודות החולשה. יש לו רק דבר אחד לעשות. אשר קרחה בדרך. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע. איך עייף ויגע? הרי רק אתמול שרת שירת ים סוף. זאת עוצמה עמלקית בלתי רגילה. יש לו איזו גאונות לעייף עם הכי ערני שיכול להיות. יש לו את הכוח האדיר הזה ללוק עמלק, אומרים חז"ל, ככלב המלקק. וללקק 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 ולהחליש. זה כל מה שהוא רוצה, הוא בכלל לא רצה כלום. אגב, הוא לא ביקש עמלק בסוף, זה לא מופיע בשום מקום, לא פה, לא באגד. הוא לא ביקש בסוף לשבת מסביב לאיזה שולחן ולהגיד אני רוצה להיות פה או שם, כלום הוא לא רצה. כך מסתבר בסוף. הוא רק רצה ללקק. הוא רק רצה לעשות אותך עייף ויגע, אשר קרחה בדרך. חז"ל אומרים, קרחה מלשון קירר, רותחת הייתה האמבטיה. ואף אחד לא העיז לקפוץ, כי זה רותח, ואם קופצים אתה נשרף, אבל לא אכפת לו בכלל להתאבד. הוא קופץ, ובלבד שהאמבטיה תתקרר. כי אחרי שהוא קופץ, אז מה אם הוא מת? האמבטיה התקררה. ואז מתחיל קור, ואתה קר יותר, ואתה מסופק יותר, ואתה מעוקל יותר, והספיקות מתחילים לחדור, והנכשלים מתחילים לדבר מפה ומפה, ואולי, ואולי לא, ואולי כן, ואולי באמת אין כוח. אולי זה לא צודק, אולי זה כן צודק. ואז מתחילות השאלות, כאילו, בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב, בארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, וכבר יהיה שקט. כל כך חשוב לזכור את המלא, כי אפשר להשאיר איזה אגג אחד שילך מאדנו. ודווקא אז תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, לא תשכח. זה לא ממר על אף עם אחר. כי אין אף עם שרק זאת הייתה המלחמה שלו. כשהקדוש ברוך הוא מצווה דרך שמואל את שאול ללכת להילחם בעמלק, הוא אומר, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל בדרך בעלותכם ממצרים. את זה, את הנקודה הזאת, את הקירור, את הספק, את הלעייף, את הלהכניס תחושה של גאוותם של ישראל שניצלת. מה היה בפרשת שקלים? במתרום קרנם של ישראל? בכתיסה? במחצית השקל? בידיעה שנותנים צדקה משותפת ושכולם הם מחצית שקל שנותנים אותה ביחד ויכולים להשרות שכינה בישראל ואין בזה שאלות? במת החלש קרנם של ישראל? והמלאק. זאת גאונותו, רק זאת, שום דבר אחר לא. בסופו של הסיפור, כל מה שתיתן לו הוא לא ירצה בכלל. כי בכלל לא על זה הוא מדבר. הוא מדבר על להיה, על להיגע. יסודו הוא לא ירא אלוהים. מי שלומד מגילת אסתר, אולי ממהר, כמו שאני מהרתי עד השנה, בפרק ח' וט'. ואז מבחינתו ונהפוך הוא, כך תמיד הבנתי, הוא שונהפוך הוא, המן רצה, נכון, להרוג את כל היהודים, ונהפוך הוא, עכשיו הרגו את המן ואת כל האויבים, אשר ישלטו היהודים, הם בשונאיהם. אם נשים לב, זה קצת יותר מורכב שם, זה דבר מעניין מאוד. אחרי שאסתר מגלה לאחשוורוש, אני אומר את זה במהירות רבה מאוד, אחרי שאסתר מגלה לאחשוורוש, מי הוא האיש השר ואויב המן הרע הזה? ואחשוורוש מהר מאוד בזעף קל מחליט לשנות את תפאורתו ומעביר את הטבעת וקובע שהכל משתנה. נוצרת בעיה קונסטיטוציונית מסובכת מאוד, בעיה חוקתית קשה. למה? המלך הגאון הזה קבע פעם שכתב אשר נכתב בטבעת המלך, ולא עלינו גם נחתם בטבעת המלך, אז זה ממש, זה לא יכול להיות, אז אין להשיב, כי איך המלך טועה? נו, עכשיו מה עושים? יש כתב שנכתב בטבעת המלך, ונחתם בטבעת המלך להרוג את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ב-13 דקות, מה עושים? הוא עכשיו מעביר את בית המן ואת הכל, אבל דבר אחד הוא לא יכול להעביר. את המלך. הרי המלך הוא מעל המלך. אתם מבינים את פרעו מהדורה בטרה? מה עושים עם זה? איך יוצאים מזה? הרי כתב אשר נכתב בטבעת המלך ונחתם. אין מה לעשות. נו, אז צריך לפתור את הבעיה. ואז מרדכי כותב מהר אגרות שניות. מצוין, אבל זה ייצור בלגן. כי אם יש אגרות שניות, אז יהיו כאלה שיפסקו נוסח א', יהיו כאלה שיפסקו נוסח ב'. כי הרי כתב אשר נכתב ונחתם, אין להשיב. כל הראשונים מתלבטים שם איך מפרשים את הפרשה. אבל אני רוצה לקרוא אותה כמו שהיא כתובה. מקור שבע, לא נקרא את הכל, אבל זה קל לנו כי אנחנו זוכרים את זה מפורים. כזה, כי בדרך כלל לא שומעים אותו בגלל המנים באמצע. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן, עכשיו לא צריך להפריע. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים, ומרדכי בא לפני המלך כי הגידה אסתר מהולה. ויסר המלך את הבעתו אשר העביר מהמן ויתנה למרדכי, ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. הכל לפי הנוהל, המלכה היא הממנה, כנראה שזה היה שם לפי הסיכומים, מצויה. ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך, אנחנו שרים את זה, אבל עכשיו צריך להבין את הבעיה. ותיפול לפני רגליו ותבק ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. מובן למה זה לא מספיק מה שהיה מקודם? כי הרי מה שהוא חשב כתוב. מה שכתוב עובר ב-127 מדינות. ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב. הוא בכלל חשב שבזה פותרים את הכל. זה מה שהוא ידע. ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב, ישר כוח. ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך. בקיצור צריך להסביר לך. ותאמר, אם על המלך טוב, ואם מצאתי חן לפניך, לפניו, וחשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו, ייכתב, לא הבנת כבודו, להשיב את הספרים החשבת המן בן עמדת האגגי אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך. כי איכך אוכל וראיתי ברע אשר ימצא את עמי ואיכך אוכל וראיתי באובדן מולדתי. אגב, אם מולדתי הכוונה היא הארץ שלי, לא ברור, אבל אם זה מולדתי, הארץ שממנה אני בעצם שייכת, ארץ ישראל, אם זה מולדתי, הרי שהיא הבינה יפה מאוד אסתר שמגמתו של המן לא מסתיימת בשושן, אלא היא מסתיימת בירושלים ובארץ ישראל. היא ידעה את זה בדיוק. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי. אגב מעניין, רק אסתר בא אליו, הוא קורא גם למרדכי. כי זה עניינים שצריך לנהל פה, עכשיו הוא רוצה כנראה להבין את זה עוד יותר טוב. הנה בית המן נתתי לאסתר, אותו תלו על העץ, על אשר שלח ידו. ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך וחיתמו בטבעת המלך, כי יש לי בעיה. כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך, אין להשאיר. מבינים את הפשט? כלומר, יש לי בעיה. אפשר להבין את זה לשני הכיוונים. את מה שתכתבו גם כן אין להשאיר, אבל גם את מה שכתבתי אין להשאיר. נו, הפרשנים דנים מה עשה פה מרדכי. אבן עזרא אומר שהוא עשה כאן איזה תרגיל פוליטי גאוני, לא ניכנס לזה. בכלל לא חשוב לי. לי חשוב עכשיו ההמשך. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי וחודש סיוון ב-23 בו. ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים. אנחנו בכף ג' סיוון. ולחשדרפנים והפחות ושרי המדינות. וכולי וכולי. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש ויחתום. פסוק י' א'. אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר. להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה, צרים אותם טף ונשים ושללם לבוז. יום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש, וכו' וכו' וכו'. מכף ג' בסיוון, מתחילה השמועה הזאת לצאת. באיזשהו שלב שם באמצע, אני מדלג לפסוק תתוו, מרדכי יוצא מלפני המלך בלבוש מלכות חלת וחור. העיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ויקר. בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע שמחה וססון ליהודים משתה ויום טוב. רבים מעמי הארץ מתייעדים. המון דברים קורים, אבל מה עוד לא קורה? עוד לא פורים. משום מה, כל זה לא מספיק כדי לקבוע את פורים. למה? הרי ב-23 בניסיוון יצאו האיגרות, ובכל מקום שמחה וססון. מה חסר? נמשיך. וב-12 חודש הוא חודש אדר, ב-13 יום בו, אשר הגיע דבר המלך ודתו להיעשות, ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים הימה בשונאיהם. מה קרה אז? ניקהלו היהודים בעריהם. מה היה כתוב באיגרות? להיקהל ולעמוד על נפשם. ביום ההוא במספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך. ויאמר המלך לאסתר המלכה, בשושן הבירה הרגו היהודים והבית 500. ואת הסרט בני המען תלו. בשאר מדינות המלך מעשו. אני מדלג לעמוד הבא. ואז היא אומרת לו, ותאמר אסתר אם על המלך טוב, יינתן גם מחר. ויאמר המלך להיעשות כן. ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14. ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמוד על נפשם. זה התרחש ביום 13, 14 ו-15, ואז קבעו פורים. אני רוצה לומר דבר פשוט מאוד. אתם יודעים מה אמר מרדכי באיגרות שלו? הוא אמר, אני יודע שיש איגרות של המן, וכתב אשר נכתב בטבעת המלך אין להשיב. אתם יודעים מה היה כתוב באיגרות השניות? באיגרות השניות לא היה כתוב שאיגרת המן בתהילה. באיגרות השניות היה כתוב דבר אחר לגמרי, והוא הנס הגדול של פורים. שיהודים יכולים לעמוד על נפשם. זה כל מגילת אסתר. הנס הוא, זה ונהפוך הוא. יהודים שולטים, זה ונהפוך הוא בעולם. אסתר המלכה, כשהיא ישבה במשתה עם המן ועם החשברוש, והיא עזה כבר להגיד איש צר ואויב. אתם זוכרים את המשפט שהיא אמרה? כל כך קשה לזכור ולהשמיע אותו תמיד, אבל צריך ללמוד אותו. היא אומרת, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, איך הרשתי? להטריד את כבוד המלך על זה שיהודים הם עבדים ושפחות? אין הצער שווה בנזק המלך. על זה להטריד את אדוני? אבל נמכרנו להשמיד ולהרוג ולאבד, כך אי אפשר להיות בני חורין. מרדכי היהודי זה שלא קרה מעולם ולא השתחווה מעולם לאמן הרשע הזה. מרדכי היהודי שידע כל הדרך, שמי שינצח הוא זה שיעמוד על נפשו גם בזמן שאף אחד לא עמד על נפשו. כי מה זה לעמוד על נפשך? לעמוד על נפשך זה להישאר אתה. מרדכי שלא הסכים מעולם לוותר על נפשו, שלא מכר את נפשו אף פעם לשום רעיון פוליטי המני. מרדכי היהודי הזה הוא זה שהכניס לאגרות את האמירה הבאה. ביום 23 בסיוון נתן המלך ליהודים רשות להיקהל ולעמוד על נפשם. אז מתי נקבע פורים? לא כששמחים. בטח שיהודים שמחים, הם שמחים כי הם ניצחו, אז מה? הם ישמחו כאשר הם ימצו את הלעמוד על נפשם. זה ונהפוך. איך מתקנים את השקלים של המן? מה רצה המן לעשות? הוא רצה לעשות רק דבר אחד. שיהודים כן יכרעו וכן ישתחוו. ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי. במגילת אסתר יש לנו רק תואר אחד. כל הזמן. יהודים. זה תואר גנאי. לגבי המן וחבורתו. והגנאי הזה, התלאי הזה, הוא תואר הכבוד של מרדכי היהודי. אין תואר אחר, ואין ספר שבו זה התואר שלנו. רק פה במגילת אסתר. יהודים. יהודים שמתמודדים עוד פעם עם עמלק, שיש לו רק מגמה אחת. לקרר. להשמיד, להרוג, לאבד. הרי אתה בעצמך יודע ש10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה, אז אולי הם כן עוזרים מבחינה תקציבית לממלכה. הרי יש שיקולים פוליטיים להשאיר אותם. הרי גם אתה בסופו של דבר כך מסתבר לא גילית לאחשוורוש עד הסוף. אבל זה לא חשוב. מה זה חשוב לעמלק בכלל אם מהכפר שלו לא יישאר כלום? העיקר שהיהודי שם לא יישאר. במה תרום קרנם של ישראל בשקלים? במה תחלש קרנם של ישראל בזכור? ושם עם ישראל לומד, וזה מעניין מאוד, זאת מגילה של גלות. ודווקא שם במגילה של גלות, עם כל הקושי, עם ישראל לומד את המוסר הקשה של מלחמה. הם עומדים ולוחמים באויביהם. זה טועה מי שקורא שם במגילת אסתר כאיזו מין תאוות נקם את הפרקים ההם. זו טעות נוראית. הם עומדים ולוחמים באויבים שביקשו להרוג בהם. והמלאקים, והמנים. והמלחמה הזאת שמתחילה ב-23 בסיוון ועוברת לאט לאט, מקבלת את הדפוס שלה רק ב-י"ד ותתוו באדר. אז האגרות השניות, אגרות מרדכי, קיבלו תוקף. כי זה העיקרון של מלחמה. איך אומר הכהן משוח המלחמה? במקור 8, חשוב מאוד להזכיר את זה היום, יותר מכל דבר אחר. כי תצא למלחמה על אויביך, זאת מלחמה פחות נוראית. כי מלחמת עמלק היא מלחמת חובה, מצווה. זאת מלחמת רשות. וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם. כי השם אלוהיך עמך. היה כקרובכם אל המלחמה וניגש הכהן ודיבר אל העם. עם שכל התורה כולה לומד איך כי תקרב אל עיר וקראת אליה לשלום. איך עוסקים במוזני צדק ואבני צדק. עם כזה צריך גם ללמוד שבשעה של מלחמה הוא לוחם, כי המוסר מחייב אותו למלחמה הזאת. ואמר עליהם אותו כהן, זה מדהים, הכהן, זה הכהן שאותו העם הזה פוגש בכלל בהקשרים אחרים לגמרי. את הכהן פוגשים ביישם לך שלום. את הכהן פוגשים בבית המקדש, בקורבנות שלמים ועולה, בעלייה לרגל. יש עוד תפקיד לכהן בעם ישראל. כהן משוח מלחמה. למלחמה הזאת אין צידוק ואין ערך. אם הכהן לא יכול להיות. בכל הצדדים. הצדדים המוסריים הפרטיים שלו ישקחו. ולעצם צדקת המוסר שלא ישכח, שיש בעצם המלחמה. אמר עליהם, שמע ישראל, אתם קריבים היום למלחמה על אויביכם. ומה התפקיד שלו להגיד? אל יירח לבבכם. אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם. את זה צריך להגיד הכהן משוח המלחמה. כי השם אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם. ואז השוטרים פונים אל כל מי שיש לו בעיות חריגות. מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, האיש אשר הרס אישה ולא לקחה. ואחרי שהם מסיימים הם פונים לעוד מישהו, לא עם בעיה ספציפית. ויספו השוטרים לדבר אל העם ואמרו, מי האיש הירא ורך על לבב, ילך וישוב לביתו, למה? ולא ימס את לבב אחיו כלבבו. זה הפירוט הראשון לפני קיומה של מלחמה של מצווה. האיש הירא ורך על לבב ילך וישוב לביתו, ולא ימס את לבב אחיו כלבבו. היה כחלות השוטרים לדבר אל העם, ופקדו שרי צבאות בראש העם, ואז מגיעה הפרשה, כי תקרב אל עיר להילחם אליה, וקראת אליה לשלום. הידיעה הבסיסית הזאת, המוסרית, שמי שיכול לקעקע את המלחמה, הוא מי שזורע במורך, הוא מי שזורע ביראה. אבן עזרא אגב מגדיר מה זה הירא, מה זה רך הלבב. אבן עזרא במקור 9, אל תראו, אל תחפזו, אל תארצו. אומר אבן עזרא, אל תראו בלב. אל תחפזו לנוס, אל תארצו במעשה. מי האיש הירא ורך הלבב, אומר אבן עזרא, הירא להכות אחר. זה כל כך מנוגד לעולם הפרטי שלי. אבל זאת מלחמה שנכפתה עליך. רמב״ם פוסק את הדברים האלה להלכה. רמב״ם במקור 10, מי האיש הירא ורך הלבב כמשמעו. הרמב״ם בא לומר לנו שיש על זה הרבה דרשות בחז"ל, הירא מהעבירות שבידו, רך הלבב, אבל כשמגיעים לפסיקת הלכה אומר הרמב״ם כמשמעו. ומה פירוש? שאין בליבו כוח לעמוד בקשרי המלחמה. בסדר, אבל אל תשפיע את זה, אל תהרוס את זה. אז אומר הרמב״ם, זה רמב״ם כל כך גדול, ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה, יישען על מקווה ישראל. ועל איזו מלחמה מדובר שם בכלל? על מלחמת רשות? לא מדובר שם על עזרת ישראל מיד צר צורר שבא עליהם. לא מדובר על הישרדות, על מלחמת רשות. ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה, יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו, ולא יירא, ולא יפחד, זה רמב"ם מחריד, ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו. זו דרישה כל כך קשה. אלא ימחה זיכרונה מליבו ויפנה מכל דבר למלחמה. וכל המתחיל לחשוב ולהרהר במלחמה ומבהיל עצמו עובר בלא תעשה. שנאמר על ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, ולא עוד עכשיו העיקר, אלא שכל דמי ישראל תלויים בצברו. יש שעות שבהן התפקיד שלך הוא לחזק ככהן משוח מלחמה את העם היוצא למלחמה. הוא לעמוד ולומר להם, אתם קריבים היום והשם אלוקיך הולך עמך. יש רגעים שבהם התראו ותחפזו ותארצו הופך אותך למי שכל דמי ישראל תלויים בצברו. זה בדיוק הנקודה. ואם לא ניצח ולא עשה מלחמה בכל ליבו ובכל נפשו, הרי זה כמי ששפך דמי הכל, שנאמר ולא ימאס את לבב אחיו כלבבו. הרמב״ם ממשיך כמה דברים מובטחים במובן החיובי והגדול בתוך הדבר הקשה הזה. זו הלכה לא פשוטה, זו הלכה קשה. אבל עם ישראל למד לחיות את ההלכות האלה לשני הכיוונים. וההתעלמות מההלכות האלה זאת לא התעלמות מהמלחמה, זו התעלמות מהמוסר. היכולת להבין שכדי לנצח את המן צריך קודם כל להיקהל ואז לעמוד על נפשם, לחזור למחציות השקל ולעמוד על נפשם ולהתאחד ולהתחבר ולהבין שמה שצורר היהודי מבקש הוא דבר אחד, הוא מבקש לראות את כל היהודים כצרור אחד, כמו שאמרנו פעם ועוד פעם ועוד פעם. הוא לא מתעניין בכלל במה אתה חושב ובמה אתה לא חושב. סליחה, הוא מתעניין, הוא משתמש בזה. הוא מאוד מתעניין, טעות. זה מצוין. מה שהרמב״ם אומר פה כתיאור הוא מציאות ממשית. הוא מציאות ממשית של איך הירא ורך הלבב הממיס יוצר מצב הכי מושחת מבחינה מוסרית. את זה צריך לקרוא בזכור את אשר עשה לך. משקלים עוברים לזכור. כי איך בכלל אנחנו מגיעים לניסן? אנחנו בארבע פרשיות ואנחנו חוזרים לארבע פרשיות. בניסן מגיעים כי לעם ישראל ישנה מגמה כללית בעולם. פרשת שקלים ופרשת זכור הוא מכיר בעולם הזה. פרשת פרה מעבירה אותנו כבר לרמה יותר גבוהה. פרה אדומה היא אותו הדבר שבא לטהר מאבי אבות הטומאה. שבא לתאר איזה מין עולם אידיאלי טהור שבו יש לאדם כוח, כל כך בניגוד למה שאמרנו עכשיו, לנצח גם את המוות, לנצח את החידלון, לנצח את טומאת המוות. עתידית זה יתרחש באותה גאולה גדולה שבה עם שלם, עולם שלם יחזור ויקרא את ביתי בתפילה לכל העמים, וחיטטו חרבותם לעיתים, וכולי וכולי וכולי. בדרך לשם אנחנו מצווים בפרשת פרה אדומה. יש לה לפרשה הזאת מגמה אחת, הרב קוק מגדיר את זה במקור 12, ואנחנו נראה שם רק שתי שורות אחרונות. המוות, כותב הרב קוק, מום הוא ביצירה. עץ החיים היה כזה שהאדם חי לעולם. החטא הוא יסוד המוות. והמוות הוא יסוד הטומאה. וכך המוות עצמו הוא אבי אבות הטומאה, וככל שיש קצת פחות מיטה, זו טומאה יותר קלה. ויש טומאת גוף, ויש טומאת אדם. וטהרה היא לחזור אל מים חיים, אל כלי, לחזור אל איזושהי טהרה בסיסית, לעולם ששואף לטהרה, לעולם שלא נותן לעמלקיות להרוס את הטהרה הזאת. לעולם שקורא בסופו של דבר אל הכל ולא מבקש לקרר כלום, לעולם שמבקש לצאת ממצרים ולהוציא ממנה עולם שלם. המוות, כותב הרב קוק, מום הוא ביצירה. ישראל נועד להעבירו. חרפת עם הוא לנו, וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ. זה פסוק בישעיהו שאת חלקו הראשון מכירים. ובילה המוות לנצח, ומחה השם אלוהים דמעה מעל כל פנים. אבל ההמשך הוא, וחרפת עמו יסיר. מסביר הרב קוק, מהי חרפת עמו? המוות הזה. זה שהעולם עוד לא הצליח להגיע אל השאיפה הגדולה שלו. כל כך סתירות יש בין החלקים האלה שהעולם עוד נמצא בהם לבין השאיפה הגדולה הזאת. יש עם שמצווה לדעת לחבר את זה. פרשת פרה היא הכוח של עם שלם להאמין שאנחנו יכולים להיטהר, שאפשר להיתקן בעולם שזה לא תמיד נראה אפשרי. פרשת פרה מופיעה, למי שזוכרים, בספר במדבר עם תחילת המלחמות ערב הכניסה לארץ. בפרשת חוקת עם תחילת כל המלחמות. אמות מרים ומלחמת סיחון ואוג והאמורי וכל מה שקורה שם בסוף ספר במדבר. כדי שלא נשכח עלילה שהמגמה בסופו של דבר היא באמת אותה מגמה שרק מי שמאמין ביכולת שלו להגיע לזה שלו, של עמו, של עולמו, יכול להוביל לשם. ואז מגיעים לפרשת החודש. פרשת החודש היא פלאית. רש"י אומר שקבעו פרשת החודש כדי להזכיר קורבן פסח. אז למה לא התחילו בפסוקים של קורבן פסח? יש שם 10 פסוקים לפניכם. ומה קרה בפרשת החודש? דבר פשוט מאוד קרה שם. זאת הייתה הפעם הראשונה שפתוח מרחאות עדת עבדים נצטוותה לעשות את הפעולה הכי קשה. לא ביחד, לא כמו להקים משכן. להקים משכן זה קשה, אבל זה כולם, אחד נותן לשני כוח. כל אחד לבד, צריך היה במצרים, בעשור לחודש, לקשור למיטתו את אלוהי מצרים. ולעמוד בממלכה של האדונים שלו, כשכל הבכורים עוד קיימים, ולקשור יום ועוד יום ועוד יום, ולהגיד, אני לא עבד, אני יכול להשתחרר. עם ישראל לא יצא ממצרים בתתוו בניסן כך, הוא יצא בתתוו בניסן אחרי שבעשור לחודש הוא עבר תהליך של גאולה אישית. כשהאדם קיבל לעצמו משמעות של בן חורין, הוא קידם את עצמו להיות בן חורין. קורבן פסח צריך להיבדק מימומים שלושה ימים, לא עשה האדם. שלושה ימים של בדיקה אם אתה רוצה להיות בן חורין. זה נראה הכי פשוט, כרונולוגית זה קודם למשכן, תחשבו על זה, זה הכי קשה. צריך לעשות את זה לבד, כל אחד ליד מיטתו. בממלכת הסוס ורוחבו, במעצמה האדירה, הכל יכולה של העולם הזה. אז מה אם הם חטפו מכות? תראו איך עם ישראל מגיב אחרי שהוא כבר נמצא לפני הים והוא רואה כמה מצרים רודפים אחריו. ותחשבו איך צריך לעבור את התחושה יהודי בודד ש-80 שנה חוטף מכות, שהוא נשאר אחד מחמישה, הוא לוקח את השה וקושר למיטתו. זאת גאולה. פרשת החודש אומרת, אל תיכנסו לפסח בלי להבין שפסח קודם כל זה להיקהל ולעמוד על נפשם. במתרום קרנם של ישראל, בקיטיסה. ואז יבוא המלאק וינסה להחליש, אבל תצמידו לזה את סיפור מחיית המן, ותזכרו שבמחיית המן לא סתם ניצחו המן, אלא ניקלו ועמוד על נפשם. וכך הפכו האיגרות השניות, לא ללהיות בעלות תוקף יותר חוקי מהאיגרות הראשונות, אלא להיות בעלות תוקף נצחי יותר, כי עם ישראל עומד על נפשו. ואז מגיעים אל המגמה הגדולה של עולם, של עם שרוצה לעמוד על נפשו ולתקן את הכל ולהיטהר ולהגיע לעולם של חיים ושל תחייה. ואז מגיעים לפרשת החודש, הכי פשוטה, שמגלה את מה שצריך לגלות בשעות כאלה. אין יהודי שאין לו כוח, רק צריך לגלות את זה. היהודים שקשרו איש איש את השה למיטתו, הם אותם אלו שעוד מעט גם עליהם המלאק השפיע. אחד פה ואחד פה, ועוד איזה דתן, ועוד אווירם. אנחנו מכירים אותם שבועיים, שלושה אחר כך. אבל כשאותה עוצמת אמונה הולכת ומתגברת של היחד הזה של להיקהל, ושל האמונה הזאת של לעמוד על נפשם. זה היה המסר של אסתר אל מרדכי. לך, כנוס את כל היהודים. חשבתי על זה בפורים. כשמרדכי רואה בהתחלה את הגזירה, כתוב, סק ואפר יוצא לרבים. מצוין. נו, אז מה? זה מה שיש לך להציע, אדוני המנהיג? סק ואפר יוצא לרבים? ואז באה אסתר ואומרת, לך כנוס את כל היהודים. וצומו עליי. אבל לא סק ואפר. תנו לי כוח לעשות מעשה. אני הולכת, וכאשר עבדתי, עבדתי. אבל אני עושה. יש לי כוח, כי יש לכם כוח. זה הבדל אדיר בין השק ואפר של החלק הראשון לבין הצום של אחר כך. שק ואפר זאת ההתפרקות במיטבה. שומו עליי, התענית אסתר שלנו היא לא זכר לשק ואפר יוצא לרבים. לזה אנחנו לא עושים שום זכר. התענית שלנו היא זכר ללך כנוס את כל היהודים. יודעים מה זה כנוס בעברית? כנוס בעברית זה כנוס, כנס את כולם. כנוס בעברית זה היכנס. כשתכנוס את כולם אתה גם תיכנס אל כל יהודי ויהודי. הכי הכי פנימה, הכי לעומק, ותרים קרנם של ישראל. גאוותן של ישראל היא אותו הדבר שכשהוא מתרומם, אז גם הקדוש ברוך הוא, כמו שפתחנו בהתחלה, לא הולך למקום ומסתרים שמו. זאת פרשת החודש. שלפתחה אנחנו נמצאים, זאת הפטרת החודש, שאותה אנחנו נקרא בשבת, ולא ניכנס אליה עכשיו כי עברנו את זמננו, אבל זאת ההפטרה שמתארת איך לעתיד לבוא ייראה פסח. והנה תראו איך הוא נראה, רק את הפסוקים הראשונים, מקור 13. כל העם הארץ יהיו אל התרומה הזאת לנשיא בישראל. ועל הנשיא יהיה העולות והמנחה והנסך בחגים ובחודשים ובשבתות בכל מועדי בית ישראל. הוא יעשה את החטאת ואת המנחה ואת העולה ואת השלמים לכפר בעד בית ישראל. ואז מופיע קורבן שלא מופיע דוגמתו בתורה. בכלל כל הפרק הזה ביחזקאל, כל הפרקים האלה, מביאים דברים שלא פגשנו בכלל בתורה. כה אמר השם אלוהים בראשון באחד לחודש. מה זה? ראש חודש ניסן. תיקח פר בן בקר תמים וחיטאת את המקדש. חיטאת זה חטאת. חזל שואלים מקור 14, כה אמר השם אלוהים בראשון באחד לחודש תיקר פר בן בקר תמים וחיטאת את המקדש. קורבן הקמת המקדש חטאת? חיטאת זה חטאת? עולה היא. אמר רבי יוחנן, פרשה זו אליהו עתיד לדורשה. כמה פעמים פוגשים כזה דבר בתלמוד? מה אתם מתעסקים עכשיו עם יחזקאל? תגיעו, אליהו יסביר לכם כבר. ראש חודש ניסן פתאום יהפוך להיות משהו שונה, המציאות הזאת תהיה ברורה. כמה היא תהיה ברורה? כה אמר השם אלוהים, אני ממשיך עוד שני פסוקים בהפטרה, שער החצר הפנימית הפונה קדים יהיה סגור ששת ימי המעשה, וביום השבת ייפתח, וביום החודש ייפתח. איך ייפתח? לא כתוב. למה ביום השבת ייפתח וביום החודש ייפתח? יש מהפרשנים מי שרוצים להגיד כי יבואו כל כך הרבה עולי רגלים שהוא ייפתח. אבל מה, כל שבת? למה ייפתח? אומרים חז"ל במדרש, שער החצר הפנימית וכולי יהיה סגור, מקור 15, רבי אלעזר אמר, שערים שטבעו בארץ עתידים לעלות להתחדש כל אחד ואחד במקומו. שער החצר הפנימית הפונה קדים, זאת אגדה עמוקה כל כך. ששת ימי המעשה יהיה סגור, וביום השבת הם נפתחים מעליהם, ויודעים כל העם שבא יום השבת. הספיקות נפסקים. וכן בראשי חודשים יהיו ישראל עומדים, ורואים את הדלתות נפתחות מעליהן. החודש הזה לכם ראש חודשים, זוכרים? ויודעים שבאותה שעה עלתה הלבנה ומקדשים את החודש, איפה? בעליונים. מבינים את ההפטרה? ההפטרה הזאת שנראית יחסית להפטרות לא מובנת, כי היא טכנית. זה מדהים. ההפטרה הזאת אומרת, מה שעשיתם כשהקמתם את המשכן עד ששרתה השכינה, מה שהולך לקרות לעתיד לבוא, הוא שפתאום תקבלו את התגובה האלוקית לכל מה שניסיתם לעשות כאן. אתם חשבתם שקידשתם ראשי חודשים כאן? שער החצר הפנימית ייפתח בראשי חודשים. להודיע שנתקדש החודש בעליונים. מה זה נתקדש החודש בעליונים? הרי החודש מתקדש כי הלבנה נראית ונחסית. זה רק ללמטה, מה זה שייך ללמעלה? זה בכלל לא שייך לעליונים. אז אליהו עתיד לפרשה. אז פתאום נבין איך לעשייה שלי יש כוח. האמונה הזאת היא מה שאנחנו צריכים לברר מי שנכנס אדר. ארבע פרשיות נקראות כדי להגיע אל פסח מתוך נקהלו ועמוד על נפשם. כדי להגיע אל פסח במתרום קרנם של ישראל. כדי להגיע עם הדבר שהיינו צריכים ללמוד טרם היציאה ממצרים יום לפני שיצאנו. וכדי להבין שכשם שהחטא החמור ביותר הוא בשעות כאלה להחליש את קרנם של ישראל, כך הדבר הגדול ביותר לחזק, לרומם, להעלות, להזכיר מה יכולים ישראל לעשות. כשישראל אחד נותן מחצית שקל, כשישראל אחד קושר את הסלם איתתו, וכשמכל זה מגיעים בסופו של דבר ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. ערב טוב, שנזכה לבשורות טובות.